הנה אני מתחיל לקרוא מתוך ההקדמה של סיפורו של מומר, אומנות פשיעה והתנצרות באיטליה בימי הרנסנס. ספרה של תמר הרציג, פרופסור תמר הרציג, וזה הולך ככה. אתמול בשעה 21, 3 אחר הצהריים, שלושה יהודים נטבלו לנצרות. סלמונה ובנו ויהודיה המאוהבת בנוצרי. גבירתנו רמת המעלה ליוותה את סלמונה לטבילה ושמו החדש הוא הרקולה. דון אלפונזו הנכבד ליווה את הבן הנקרא כעת אלפונזו. אנה ספורצה הנכבדה ליוותה את היהודיה הנקראת כעת אנה. שלושתם נטבלו על דוכן גבוה בקתדרלה מול צלם ישו. ישוע. לאחר מכן הרקולה הנוצרי החדש עלה לבימה שהוקמה שם ונסע מעליה דרשה. הוא החזיק בידו את הביבליה בעברית והסביר מה גרם לו להתנצר. הוא ציטט בעריכות מדברי ישעיהו, ירמיהו, דניאל וכמה נביאים נוספים וכן מדברי יוחנן המטביל. הרקולה הכריז שציפיית היהודים למשיח היא טעות והדגיש כי אי אפשר להתכחש לדברי הנביאים שחזו את ביאת משיח האמת, הלא הוא ישו כריסטוס המבורך. שבת שלום פרופסור תמר הרציג, פרופסור בחוג להיסטוריה כללית ומופקדת הקתדרה על שם קונרד אדנאוור להיסטוריה השוואתית של אירופה באוניברסיטת תל אביב, והספר הוא בהוצאת מגנס כמובן. למה הם החליטו במאה ה-15, 1491, ואת מביאה פה דיווח מטקס הטבלה שנערך בעיר פררה, ב-9 באוקטובר 1491, שזה כבר מתחיל להדהד לנו ולהתכתב לנו כמובן עם גירוש ספרד המפורסם. מה קרה שם בדיוק עם כל שהוא יהיה גיבור הספר שלך, שצריך לומר שהוא לא פחות בעיניי מסיפור היסטורי, הוא לא פחות מזה, הוא גם רומן בלשי.
אז תודה. מה שקורה שמה זה קודם כל ששליטי פררה מאוד מאוד מעוניינים להשיג בעצם הטבלות של יהודים, עוד יהודים שיהפכו לנוצרים. והם עושים את זה בכל מיני דרכים, בין היתר יהודים שמואשמים בפשעים שהעונש עליהם הוא עונש כבד, מציעים להם להמתיק את עונשם ואפילו לחון אותם לחלוטין אם הם יסכימו להתאבל לנצרות. וזה מה שקורה במקרה של אותו סלומונה, שלמרבה מזלה של ההיסטוריונית, לרוב מזלה של ההיסטוריונית, היה אומן כל כך מפורסם, חשוב ומבוקש, שסיפור ההתנצרות שלו השאיר תיעוד מאוד מאוד ענף. וזה אפשר לי בעצם לשחזר גם את הנסיבות שהביאו אותו להתנצר, וגם את, בעצם לנתח את המשמעות של התנצרות. זאת אומרת, מה זה אומר להפוך מיהודי לנוצרי בתקופה הזאת, שכמו שאמרת, זו תקופה שאנחנו חושבים עליה לרוב בהקשר של גירוש ספרד, וכל מה שקורה ליהודים בתקופה הזאת. אגב, כמה ממגורשי ספרד העמידים במיוחד מגיעים דווקא לפררה, ולכן הדימוי של משפחת אסטה, שליטי פררה בהיסטוריה, היה דימוי של אוהבי יהודים, כאלה שדווקא קלטו יהודים, שסרבו להתנצר, ולכן באמת גורשו מספרד חודשים ספורים בלבד אחרי הסיפור של
ההתנצרות. הדבר המעניין אגב, ששנים אחרי, בתקופת מלחמת העולם השנייה, פררה תהפוך להיות הרקע לסיפור אחר לגמרי, דווקא של הסתרת יהודים שניסיון לברוח מהפשיסטים ומהנאצים, כמובן הגן של פינצי קונטיני. וכשאני מטייל בפררה, ואני מאוד מאוד אוהב את פררה, לא הרבה פעמים אני מגיע לשם, אבל כשאני מגיע לשם, כמובן במרכז העיר העתיקה, אפשר לראות שם את המבצר, את הקסטלו המרשים, סביבו מחוברת העיר כבר בלבוש מודרני, ולא רחוק משם באמת הגן של פינסי קונטיני, שזה לא העניין שלך. אבל גם שמתי לב, פרופסור הרציג, שאת בכלל הגעת, אני מניח, וזאת השאלה, האם הגעת במקרה לסיפור הזה, כי את היית בשנת מחקר במרכז לחקר הרנסנס של אוניברסיטת הרווארד בפירנצה, ואני מניח שהמסמך הזה ומסמכים נוספים סביב הסיפור של ההתנצרות של סלמוני, אפשר לקרוא לו שלומו בעצם, נכון? שלמה. הגיעו אלייך, מה, תוך כדי מחקר, במקרה, מישהו, איך את עצמך, זה גם נשמע לי סוג של סיפור בלשי, איך את עצמך מגיעה למסמכים של ההתנצרות הכל כך משמעותית שם בסוף המאה ה-15 באיטליה, בפרארה?
אני חייבת להגיד לפני זה משהו על הסיפור של גן פינצי קונטיני, פשוט שהוא קשור גם לעובדה שבאמת פרארה הייתה שם קהילה יהודית מאוד חשובה, בעצם כבר במאה ה-15 ועד למאה ה-20, עד לתקופת השואה כמובן.
זאת הערה מאוד חשובה, תמר, אני מסכים איתך לגמרי.
ולכן גם זה הרקע לסיפור הזה, היום אין שם כמעט יהודים.
נכון, ובכלל, אם אתה לא הולך ממש ממש על הכתובת המדויקת, אתה גם לא תמצא את בית הכנסת, הוא נראה כאחד הבתים, מה שנקרא. נכון, נכון. אז בואי נחזור לגיבור שלך, לשלומו, לסלמוני.
אני היסטוריונית של ארכיונים, זאת אומרת, אני עובדת בארכיונים, אני עומדת לנסוע למחקר ארכיוני ברומא, למחקר הבא שלי עוד מעט, ואכן עבדתי במשך הרבה זמן בארכיונים בפרארה ובמנטובה, לא מאוד רחוקה מפרארה, ושהייתה קשורה אליה ברנסנס, משפחות השליטים היו קשורות בקשרי נישואים, והייתה תכתובת ענפה בין בית אסטה ובית גונג'אגה, מי שעמדו בראש השושלות האלה, ובעצם בארכיון של מנטובה, כשעבדתי על כל מיני נושאים אחרים, ובעצם חיפשתי שם דברים שקשורים לתנועות דתיות שפעלו בפרארה ובמנטובה בשנים האלה, ולפולחן קדושים וקדושות בשנים האלה, ולרדיפת מכשפות, שאלה היו המחקרים המוקדמים יותר שלי, מצאתי התייחסות במקרה לביתו של סלומונה, שלאחר ההתנצרות, 10 שנים לאחר ההתנצרות, הוא בעצם שולח אותה למנזר שמוקם על ידי דוקס פרארה, והיא הופכת לנזירה. ואני בכרוניקה שלא התפרסמה, קיימת רק בכתב יד, של אותו מנזר, פתאום מצאתי התייחסות לנזירה יהודיה. זאת אומרת, בעצם היא עדיין מוגדרת כיהודיה, למרות שהיא נוצריה כבר 10 שנים, שנכנסה למנזר הזה. ואז התחלתי להתחקות, בעצם רציתי לכתוב עליה, לא מצאתי עליה הרבה, אז היא מככבת בעצם בפרק אחד של הספר, אבל לא יותר מזה. רציתי לדעת איך נערה יהודיה הופכת לנזירה. בתקופה הזאת אין מרחק יותר גדול מאשר להפוך מיהודיה לנזירה.
נכון, זאת לא תופעה תופעה נפרצת, מה שנקרא, כן, נכון, לא פופולרית.
ואז בעצם כשחיפשתי עליה מידע, כן, היה כתוב שם באותה כרוניקה השם של אביה, מצאתי הרבה מאוד מידע ארכיוני עליו, בגלל שהוא היה צורף מאוד מאוד וירטואוזי, שהכין תכשיטים וחרבות.
ואת אמנם כותבת שבאמת הצורף הזה היה צורף מכונן, והוא סיפק לבני המעמד השליט, הזכרת את בני משפחת גונזאגה ואסטה, וצריך להזכיר בכלל למעשה עד סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, למעשה איטליה במשך הרבה מאוד שנים הייתה מעין אוסף של נסיכויות או מעין שושלות ככה עשירות שבאמת פעלו והיו השליטים של אותן ערים, מג'נובה ומילאנו וורונה, והזכרת את מנטובה ופרארה. זה ככה לרקע. ופה מדובר בעצם ביהודי שמתנצר והופך להיות למעשה
צורף החצר,
לא פחות ולא יותר.
של ביתו של האפיפיור. ביתו של האפיפיור אלכסנדר השישי, כמובן בת לא חוקית, כי האפיפיורים לא אמורים להביא לעולם ילדים.
טוב שאמרת את זה בנשימה אחת, כי ראיתי, אני שומע כמה מאזינים חדי אוזן אומרים, מה? לאפיפיור?
ביתו של האפיפיור אלכסנדר השישי, לבית בורג'ה, שנחשב לאולי האפיפיור המושחת ביותר, שיש שם על כס האפיפיור, והיו לו לא מעט צאצאים, שהוא גם דאג להם היטב, והוא לחץ על משפחת אסטה לחתן את ביתו לוקרציה בורג'ה עם ביתו של דוקס פרארה, וכך היא הופכת להיות דוקס פרארה.
שתמונתה מופיעה על הספר המקסים שלך, סיפורו של מומר, שוב נזכיר בהוצאת מגנס. כן, אז איך הוא הגיע באמת לסיפור הזה של המומרות? מדוע הוא מחליט להמיר את דתו?
אז אנחנו חושבים היום על המרת דת בתור משהו שהוא רצוני או לא רצוני. אנחנו צריכים לזכור שבתקופה הזאת הרבה פעמים זו לא הייתה בחירה מלאה. במקרה שלו, כמו שאמרתי, שליטי פרארה מאוד, שהיו מאוד אדוקים, מאוד מאוד רצו, כפי שהם קראו לזה, להגדיל את מספר הנפשות הנוצריות, הנשמות הנוצריות בשטחי הדוקסות שלהם, ולכן כשהוא מואשם בכל מיני עבירות חמורות, קודם כל מחמירים את העונש שלו, זאת אומרת בעצם הוא כנראה יודע שהוא עומד להיות מוצא להורג, ואז מציעים לו, אם תתנצר אז אנחנו נכון אותך וגם ניתן לך תמיכה כספית נדיבה, והוא אכן עושה את זה. העבירות שבהן הוא מואשם זה בין היתר, בעצם העבירה החמורה ביותר זה מה שבאותם ימים כונה סודומיה, שזה במונחים שלנו על פי רוב התייחס ליחסים חד מיניים. למרבה הצער, הארכיון הפלילי של, בעצם הארכיון של בית המשפט של פרארה מהתקופה הזאת עלה באש בשלב מאוחר יותר, אז אין את התיעוד מהמשפט עצמו, ומה שמצאתי זה רק מכתבים שמתייחסים מסביב למה שהוא אשם בו, הוא ועוד איזה בן משפחה שלו. הוא אשם גם הרבה ברמאות, הוא היה אדם שהסתבך כל הזמן בהסתבכויות כספיות, הוא כנראה היה מהמר ולכן היו לו חובות כבדים, והוא הצליח בעצם מאוד מאוד לעצבן דמויות מרכזיות בקהילה היהודית במנטובה, שבעצם רצו שהוא יוצא להורג.
אגב, אבא שלו היה חלפן כספים עשיר שמאוד מאוד הצליח, מלווה כספים, ולמעשה כנראה שמשם גם הגיע ההון או למעשים הבלתי קשרים של סלמונה, או גם אולי, את יודעת, באיזשהו צריך הרי לקנות זהב, צריך לקנות יהלומים כדי לעשות את כל ענייני התכשיטנות.
כן, זו עבודה. עכשיו, הוא כן היה, מהרבה בחינות, הוא מייצג את דמות האומן הרנסנסי, אדם שבנה את עצמו לבד כאומן, זאת אומרת, הוא באמת גם, מצאתי התייחסויות אליו של בני התקופה, מתייחסים אליו כמאוד וירטואוז, זאת אומרת, באמת היה מאוד מוכשר, הוא לא היה בן למשפחת אומנים, זאת אומרת, הוא בעצם, היה לו כנראה איזשהו ייעוד אומנותי חזק, והאדם מאוד מעניין, לכן הוא גם התאים לגיבור של ספר מהסוג הזה, אבל כן, היה צריך הון התחלתי כדי להקים סדנה של בעצם בית מלאכה של צורף, כי חומרי הגלם הם יקרים, והכבשן וכלי עבודה היו יקרים, כן. אבל גם אביו וגם בעצם האבא של אשתו, גם אשתו הייתה, כי הוא היה נשוי ואב לארבעה ילדים בעת התנצרותו, ואחר כך נולדו עוד בנות, אבל גם אביה של אשתו היה חלפן כספים דווקא מאזור פרארה, ואולי בגלל זה המשפחה בסופו של דבר משתקעת שם.
כן, יש באמת פרק מאוד מעניין איך יהודי מנטובה רואים בו סוג של אויב, לא... זאת אומרת, אין להם אולי איזושהי בעיה, נקרא לזה מוסרית, שהוא יעבור, יחצה את הכביש. אגב, במנטובה גם יש בית כנסת, צריך לומר, מהתקופה, וגם, אפרופו, כשחקרת את המסמכים, גילית אגב עם רומאו ויוליה, היה דבר כזה, או שזה באמת סיפור
ש... אז נרון היום אמנם קרובה למנטובה, אבל אנחנו מדברים...
נכון, אבל הוא ברח, נכון, אבל רומאו ברח למנטובה לאיזה כמה רגעים, אז זה טוב.
לא בכיוון שלי, אבל...
לא, 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 ברור שלא, לא, זה סתם, אל תדאגי זה. פרופסור תמר הרציג, אנחנו יכולים לדבר שעות, זה ממש נשמע מדהים, אבל קודם כל הספר נפלא, כי הוא בעצם מתאר את המצב של יהודי איטליה באותה תקופה, ואת את כל סיפורי הפרנסיסקנים, שאגב לא פעלו רק נגד יהודים, חשוב לומר ביושר, פעלו גם נגד נוצרים, אבל כמובן דאגו, יש פה איזה סיפור אפילו על איזה חטיפה של אישה. את העניין הזה של התנצרות היהודים עמד ככה בראש סדר העדיפות, כמו שאני מבין, במאה ה-15-16.
ואנחנו מדברים על השנים שעוד לפני פרוץ הרפורמציה הפרוטסטנטית, ואנחנו מדברים על תור הזהב של הרנסנס. זאת אומרת, באמת תקופה שאנחנו מזהים במיוחד בהקשר של אותן חצרות של מנטובה ושל פרארה ושל מילאנו, הן היו בשיא זוהרן התרבותי, ונחשבו באופן מסורתי במחקר גם למאוד סובלניות כלפי יהודים בתקופה הזאת, ואכן נותנים ליהודים למשל לעסוק בצרפות שם, מה שלא בכל מקום אפשרו להם.
נכון,
וכן מעסיקים אותם, אבל אחד הדברים שההתחקות אחרי הסיפור הפרטי של סלומונה, שהופך להרקולה, בעצם אפשר לי לעשות כהיסטוריונית, להראות את הצד האפל של הרנסנס הזה.
כן.
גם את תנאי החיים של אותם אנשים שעשו את התכשיטים ואת מוצרי המותרות שצרכו אותם שליטים רנסנסיים, ושאנחנו רואים היום ביצירות אומנות, כמו אותו דיוקן של לוקרציה בורג'ה על כריכת הספר. הכל מאוד זוהר, מאוד מרשים,
כן.
אבל מי שיצרו את האובייקטים האלה, את החפצים האלה ואת התכשיטים האלה, חיו הרבה פעמים קודם כל בפחד מאוד מאוד רציני מהפטרונים שלהם שדי התאמרו בהם, ושנית, היהודים היו חשופים כל הזמן ללחץ להתנצר ולסכנה של גירוש.
כן, את כותבת, למשל, את כותבת בעמוד 184, מצאתי, את כותבת שרק לאחר התנצרותו סלמונה הורשה להתכבד, או זה היה זכאי לתואר הכבוד רב אמן.
כן,
למעשה.
מאסטרו.
סלמונה ארקולה. טוב, אנחנו נעצור כאן, צריך לתת לאנשים לקרוא, את יודעת, אבל למשל יש פרק מאוד מעניין, הפרק התשיעי מאוד מעניין, את מספרת שבעיני רשויות הכנסייה הדבלת היהודים הייתה חשובה יותר מהדבלתם של בני דתות אחרות. כן, ואת כל הטקס שהיה. ספר מרתק, אני לא יודע מה יותר מרתק, האופן שבו את הצלחת להגיע לחומרים, פרופסור תמר הרציג, או הסיפור של אותו סלמונה, אותו איש באמת מאוד מאוד מיוחד כנראה, וכנראה באמת היה מוכשר, את יודעת, כנראה אומן ברמה מאוד מאוד גבוהה, שזה קטע פה שאת מספרת שאפילו אלאונורה מארגון זכתה בתכשיטיו. בקיצור, ספר מאוד מאוד מעניין, תקראו אותו, הוצאת מגנס, ואני רוצה לקבוע איתך פגישה לשיחה נוספת, את יודעת על מה? על צד המחשפות. את הרמת לי להנחתה, ואני אשמח לדבר איתך מאוד על צד המחשפות. נספר שמדובר בכמעט, הייתי אומר, חיסול שיטתי ומסיבי של נשים גם כן באותה תקופה. אני חושב שראוי שאנחנו נעשה עם זה רעיון. קבענו, תמר?
הייתי אומרת בשמחה, הנושא הוא
עגום. הנושא הוא עגום מאוד, כן, אבל הוא מרתק, הוא מעניין.
אנחנו בהחלט.
פרופסור תמר.
וגם במנטובה רדפו מחשפות, שוב, עוד היבט פחות מלבב.
נכון, נכון, נכון. פרופסור תמר הרציג, ספר נפלא, סיפורו של מומר, אמנות, פשיעה והתנצרות באיטליה בימי הרנסנס, שוב, הוצאת מגנס. תודה תמר, שבת שלום.
שבת שלום.